קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. בשיעור הקודם דיברנו על העובדה שנאומי משה רבנו בספר הם נאומים שבאים להכין את העם לקראת הכניסה לארץ. מתוך הסתכלות על המציאות שחוו אותה במשך 40 שנה במלאך במדבר. משה רבינו עומד לפני הסתלקותו, והוא מנסה בכל כוחותיו לצייד כל אחד ואחד מן העם במיטב ההבנות, כדי שהכניסה של העם לארץ תהיה ראויה, בריאה, מאוזנת, ושעם ישראל יוכל למלא את שליחותו ואת יהודו כממלכת כהנים וגוי קדוש. שהרי כבר ביציאה ממצרים, בהתגלות הראשונה בסנה, הבטיח הקדוש ברוך הוא למשה רבנו שיוציא את העם ממצרים ויוליך אותם אל ארץ כנען. וזאת בעצם התוכנית המקורית, גם השהות בהר סיני וגם השהות במדבר, נועדו להיות כעין הכשרה לקראת תנאי הקבע ודפוסי הקבע שהעם יחווה אותם ויפעל בתוכם במהלך שהותו בארץ. כדי שהשהות הזאת בארץ תהיה ארוכת ימים, והדבר הזה תלוי אך ורק בהתנהלותו על פי תורה ומצוות. זהו במידה רבה פזמון החוזר באורך כל נאומי משה בספר דברים, התלות והעשייה של המצוות. ואכן זאת גם הפתיחה לפרשת עקב, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. הנה כי כן, הברית של האבות היא הבסיס גם להתגלות בסנה, וכאן באים הדברים לכלל מימוש. ואכן גם לא רק ההגעה לארץ, אלא הדרך שבה עם יחיה, ואהבך וברכך וירבך, וברך פרי ותנך ופרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצריך, שגר רפך ואשתרות צונך, על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. הנה האהבה שתהיה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, היא הבסיס לכל הקשר ולמציאות שעם ישראל יחיה במסגרתה בארץ הטובה אשר הוא עומד לרשת. כבר הזכרנו את העובדה שמשה חוזר ומדגיש בכל הזדמנות את הצורך לעקור את תופעות העבודה הזרה, הגורמת לעיוותים נוראים, הגורמת לכך שהאנשים יהיו מופקרים מבחינה מוסרית ללא אחריות, והעובדה הזו יוצרת מצב שעם ישראל צריך להילחם מלחמת חורמה בעבודה זרה. הדברים הללו יבואו לידי ביטוי גם בהמשך, ועוד נחזור לכך בהזדמנויות נוספות, אבל הדבר הזה חוזר שוב ושוב גם בפרשתנו. הדגש הוא להתמודד עם הוויית התרבות הכנענית, שיש בה דברים נוצצים, יש בה אולי גם הופעה מרשימה עם יתרונות טכנולוגיים, שעם ישראל שבא מן המדבר וטרם גיבש לעצמו את הציביליזציה של חיים מסודרים של עם בארצו, עלול להתרשם מהם ולרצות לעשות כמותם. התורה חוזרת ומזהירה כי הדבר הזה עליו יקום ויפול הכל. ואכן בהמשך הפרשה מייחד משה רבינו את דבריו ובעצם בפרשתנו מסתיים המבוא הרעיוני לנאום המצוות. כבר הזכרנו את העובדה שספר דברים נחלק למספר נושאים, למספר שלבים בנאומים הגדול שיוצרים יחד רצף אחד. דיברנו שהפתיח בספר דברים, פרשת דברים ותחילתה של פרשת ואתחנן, היא הנאום המתבונן אל העבר, והזכרנו פחות או יותר אמצעיתה של פרשת ואתחנן, ועל כך דיברנו בפעם הקודמת, אנחנו עסוקים ברקע הרעיוני של העם, ביחס לכניסתו לארץ, איזה תשתית רעיונית, מהם הרגשות, מהם ההשקפות שאיתם הוא צריך להיכנס כדי לעבוד את השם בארצו. ולצורך זה משה רבינו מפתח עוד מספר נושאים ועוד מספר עניינים בפרשה שלנו. הנושא הראשון הנושא של הבנת הכניסה לארץ והשינוי של המעבר מנס לטבע. זהו אחד השינויים הדרסטיים שיחולו בשינוי של הכניסה לארץ, והתנועה מערבות מואב לגלגל שבקצה מזרח יריחו, שהמרחק ביניהם הוא אולי כ-10 קילומטר, אולי פחות, אבל המרחק המהותי ביניהם הוא אדיר, כי השוני בין חיים שבהם העם יחיה חיים של נס, כפי שהיה עד עכשיו במדבר, למציאות של טבע, יש לעניין הזה השלכות רבות. על חלקם נדבר היום, על חלקם נדבר בעזרת השם בפרשות הבאות. אחד הדברים, זה, והוא המהותי אולי מכולם, הבנה שיד השם היא בכל. שהרי בשעה שעם ישראל היה במדבר, הוא הבין כי לא הלחם, על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. שם ברור שהלחם בא מאת השם. עם ישראל איננו זורע, עם ישראל איננו קוצר, עם ישראל איננו פועל, כלום. הוא במדבר מקבל מן, והוא יכול לאסוף ולאכול. ולא רק במזון, שמלתך לא בלתה מעליך, לחם לאכול ובגד ללבוש, הדברים הבסיסיים ביותר, שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה, זה 40 שנה. הנה ההתנהלות הניסית הזאת, שהפכה להיות דרך אגב, אולי בעיני הנולדים במדבר כנורמה, הם לא הכירו נורמה אחרת, לדידם זאת נראית הוויה טבעית. הנה עם הכניסה לארץ כללי המשחק השתנו, כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים. עיינות התאומות יוצאים בבקעה ובער, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. הנה ארץ שבה יהיה שפע מגוון של צמחייה, של מזון, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. ואכלת ושבעת. פה יש סכנה גדולה מאוד שאדם אוכלים ושבעים, ובכלל הנושא של סובה של חברת שפע, דבר שעוד יחזור בהמשך בעניינים נוספים, יש בה סכנה גדולה. בחברת שפע יש אנשים שקצת מתבלבלים להם מערכת המושגים, מתבלבלת להם מערכת המושגים. והחשש הגדול שתשכח לברך את השם אלוקיך. ולכן אין איסור לאכול, אין איסור לעמול, אבל יש צורך לזכור מניין היכולת לקבל את הכוחות, ומניין באים כל אותם התאמות ותאומים. שהגשם ירד ביתו, שהכל יעלה יפה, שלא יפגע במה, כל מיני מזיקים לא יפגעו ביבולים, שכל הפעולות שמתנהלות על דרך הטבע יתנהלו כתקנם. זה לא דבר שהכרח לקרות, יש הרבה תקלות שעלולות לפרק את כל התהליכים הללו, והעובדה שהכל מתנהל למישרים, זוהי ברכת השם. ועל כך אנחנו צריכים להודות. וזהו אחד הלימודים. שמר לך פן תשכח את השם אלוהיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. למה פתאום תהיה התנתקות מן הקדוש ברוך הוא? פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך. ושכחת את השם אלוהיך מוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. במילים אחרות, תשכח את מקור הקיש, תשכח את מקור הטוב, תשכח את המסקנות שלמדת במדבר הגדול והנורא, ששם יש נחש שרה והקרב וצמאון אשר אין מים, והקדוש ברוך הוא הוציא לך מים מצור החלמיש. הוא נתן לך מן במדבר אשר לא ידעו לאבותיך. והנה אתה עלול מכוח העשייה בארץ, עשייה טבעית, עשייה ראויה, אתה תצמיח, אתה תפעל, אתה תזרע, אתה תקצור, ואתה תפעל וגם תצליח. ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. יש דעות האומרות, כך הרמב"ן סבור, כך גם הר"ן בדרשותיו, יש היתר לומר כוחי ועוצם ידי, בתנאי שתזכור את גם המשך הכתובים, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הנה זהו השם אלוהיך, הוא שנותן לך כוח לעשות חיל. הוא נותן לך כוח לעשות חיל למענקים את בריתו שנשבע לאבותיך כיום הזה. הידיעה הזאת, ההבנה הזאת, שכל ההתנהלות הטבעית איננה מוכרחת, שכל ההתנהלות הטבעית היא בעצם פועל יוצא של עשייה אלוקית מתמדת, של השגחה אלוקית מתמדת. זה שהקדוש ברוך הוא משגיח בכל עת ובכל זמן, זה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מנהל את המציאות ודואג לכך שהיא תתנהל בצורה ראויה, הנתון הזה, העובדה הזאת, היא דבר חשוב מאוד שבא ליצור את התחושה הנכונה. וזהו תנאי. והיה עם שכוח תשכח את השם אלוהיך, והלכת אחרי אלוהים האחרים, ועבדתם והשתחווית עליהם, העידותי בכם היום כי עבוד טוב ודון, כגויים אשר השם מעביד מפניכם, כן טוב ודון, עקב לא תשמעון בכל השם אלוהיכם. ובכן, ההבנה הזאת, הידיעה הזאת, התחושה הזאת שהמצווה והדבקות ברצון השם הם מפתח ותנאי להצלחת העם בארצו, זהו דבר שחוזר ונשנה לאורך התנ"ך כולו, וודאי בספר דברים שבאים לתת במרוכז, בהשתלמות אינטנסיבית מאוד מאוד תמציתית, שבאה להכין את העם לכניסת העם עם לארץ, היא באה להכין את העם להסתלקותו של משה רבנו. אילו יכול היה משה רבנו להקליט בקלטת וידאו, באיזה אמצעי אחר שמשמר את הנאומים הללו, ולחלק לכל אחד שי אישי, לכל משפחה שיהיה לה בבית איזה מין מערכת כזאת שתוכל לשחזר ומפעם לפעם, פעם ב, להיכנס, להתיישב מול המכשיר ולראות את הנאומים הללו עוד פעם, לשמוע את הדברים הללו עוד פעם, עדות אותנטית של אדם שליווה את העם במשך כל השנים, שראה את הדברים הללו לפני ולפנים, שראה את הקשר החי עם הקדוש ברוך הוא, שהיה איש המעביר דבר השם מפי אלוקים חיים. אלו הדברים צריכים להיכנס עמוק עמוק לתודעת העם, משחק של זיכרון ושכחה. אם תזכור ותדע, הרי תזכה, ואם לא חלילה, אתה לא למצוא את עצמך בפוזה של האומות שנקראות עכשיו מן מקומם, שהקדוש ברוך הוא משתמש בעם ישראל ככלי לענישה לעמי כנען שמלאה שעתם. ואם חלילה עם ישראל לא יתנהל כראוי ולא ישמור על הכללים, הוא ימצא את עצמו באותה פוזה שהם מצאים את עצמם עמי כנען, הם פשוט יעקרו מכאן. והנה הוא חוזר לעוד נושא בהמשך הדברים. החוליה הזאת של הבנת מעבר מנס לטבע היא נקודה אחת חשובה מאוד, מהותית מאוד, לדעת לקלות את יד השם גם כי היא נעלמת בתוך מציאות טבעית. מעבר לכך יש נושא נוסף. עם ישראל באמת נדרש לעשייה ולמציאות מאוד מאוד מסובכת, נדרש למציאות מאוד מאוד מורכבת. עם ישראל נדרש למציאות שבה הוא יצטרך לשמור תרי"ג מצוות, ובהחלט להחזיק מתח רוחני אומה שלמה לאורך שנים, גם ברמת האומה וגם ברמת הפרטים. יש אפשרות סבירה שיהיו כישלונות. ואחד הדברים החשובים להכין אנשים לקראת מערכת של מחויבות במתח גבוה לאופציות של שיבושים, לאופציות של כישלון, לאופציות של תקלות. זה אנושי, זה טבעי, זה עלול לקרות, וצריך לדבר על זה באופן גלוי, טרם כניסה לתוך המערכת. בכל מערכת רצינית צריך להכשיר אנשים ולחשוב גם על שיבושים ותקלות, ולראות כיצד מתנהלים במציאות הזאת. כמובן שצריך לעשות הכל כדי לא להגיע למצבים הללו. צריך לעשות הכל כדי להימנע מלהיכנס לפוזות של תקלות. אבל יש והתקלות מתקיימות. לא נאמר קורות ולא נאמר נעשות, ודאי שברמה כזו או אחרת הדברים קשורים גם לבחירה החופשית של בני אדם, אבל הם אינם קשורים רק לעניין הזה. יש נתונים שמונחתים מסיבות כאלו אחרות על ידי השגחה האלוקית, ואנשים נקלעים לשיבושים ותקלות. מה עושים במקרה של תקלה? וזה בעצם הנושא הבא שמשה רבינו מרחיב בו בליבה של הפרשה שלנו, והדברים נוגעים לחטא העגל כהדגמה קשה של שיבוש גדול. לא בכדי בחר משה רבנו להשתמש בחטא העגל כהדגמה לכישלון קשה. שהרי חטא העגל שהתרחש בסמיכות ליציאת מצרים, בסמיכות לקריאת ים סוף, לעשרת המכות, בסמיכות לכל מה שקרה במעמד הר סיני, חודשים ספורים אחרי כל האירועים הדרמטיים הללו, העוצמתיים הללו, עם ישראל מוצא את עצמו בחטא העגל. וזאת הקלה קשה. לא בכדי חכמים תיארו את זה במדרש כחופה, כקלה שסינתה ביום חופתה. אכן זה שבר עצום, זהו שבר קשה של קשר חזק, טרי, עוצמתי, של הושקר על ידי הקדוש ברוך הוא בקיומו, ועם ישראל פונה לאלוהים אחרים כבגידה. אין ספק שגם התגובה הקשה שהקדוש ברוך הוא רצה למחוק את כולם ולבנות את עם ישראל מחדש ולהוציא אותו ממשה רבנו, מעידה על חומרת הכישלון. והנה הכישלון הזה בעצם בא לספר לנו שיש דרך לתיקון. לכאורה שברו את הכלים. כשם שריסקו את הלוחות, נשברו הכלים. הלוחות הללו שהיו בעצם הפרוטוקול של הקשר החי שהיה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אותו קשר מיוחד שדיברנו עליו בשיעור הקודם על מעמד הר סיני. בעצם עשרת הדברים הוא פרוטוקול של מה שנאמר באותו מעמד מיוחד חד פעמי בהיסטוריה. וכאשר משה שובר את הלוחות, הוא בעצם מרסק, אם תרצו, את הכתובה של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. והוא מרסק את הקשר, והוא בעצם אומר, הקשר הזה אין לו אמינות, הוא נבוב, הוא חסר משמעות. אין ספק שזאת סיטואציה מאוד קשה, מאוד מסובכת, והשאלה היא איך יוצאים מזה. לקדוש ברוך הוא יש הצעה מאוד קיצונית, למחוק את כולם ולבנות עם חדש. משה לא מוכן לקבל. משה מדגים פה, באמצעות אירוע שכבר קרה, איך יש להתנהל במקרה של כישלון. דבר ראשון, יש צורך לקום ולעשות מעשה. קודם כל, לא לטשטש ולא למחוק את העובדות. ללכת ולמצות את הדין עם החוטאים. לא לבטל. לעקור את העגל הזה, לטחון אותו עד אפר. לפגוע בעוברי הברית. באלה שהובילו את המהלך הזה. לרסק את הלוחות. זה לא נושא שמתייחים אותו, בכלל תקלות לא מתייחים, מי שמתייח תקלות ושיבושים ימצא את עצמו בסיטואציות יותר קשות ואחר כך פחות פשוטות, יותר מורכבות בתיקון ויותר מבישות בתיקון. ולכן שם המשחק, איתור תקלה, עמידה על טעות, איתור הסיבות שהביאו אליה וההתמודדות החזיתית, הגלויה, האמיתית עם התוצאות של הכישלון. זהו הדבר הראשון. ומשה רבנו קודם כל נוקט בתגובה הזאת. מעבר לכך הוא הולך ועושה את הפעולה הבאה של תפילה, של תענית, של בקשת רחמים. ובאיזשהו מקום לתפילה יש הרבה כוח. הרי זהו הלימוד הגדול של יום הכיפורים. שהרי התיקון הגדול של חטא העגל באותם 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים שבהם התרצה הקדוש ברוך הוא לתחנוניו של משה, לתפילותיו של משה. הרי כל אלה הם בעצם הפכו להיות דגם לדורות שאנחנו מקבלים אותו מראש חודש אלול ועד יום כיפור כל שנה ושנה. זהו בעצם הדגם הראשון שבו הדברים הללו התרחשו. כוחה של תפילה, כוחה של תשובה. כוחה של עמידה לפני השם מתוך דבקות גדולה, מתוך רצון אמיתי, עוצמתי לתקן. זאת בעצם העשייה הנוספת. ואכן לאחר ויתפוס בשני הלוחות ואשליכם על שתי ידיי ואשברם לעיניכם ואתנפה לפני השם כראשונה 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני השם להכיסו. כי יגורתי מפני אב והחמה אשר קצף השם עליכם להשמיד אתכם, וישמע השם עליי גם בפעם ההיא. ובאהרון, שהיה גורם דומיננטי, הוא היה מנהיג בפועל. הרי כשמשה עלה להר, השאיר את אהרון להיות המוביל של העם, והכתובת לבעיות כאלה אחרות שיעלו. ואהרון, ובלי לדון כרגע במה רצה אהרון ומה היה כישלונו של אהרון, אבל אין ספק שהדרך שבה אהרון מתוך כוונות טובות טיפל בנושא הזה, בסופו של דבר יצא העגל הזה. וכיוון שכך הוא ואהרון התענף השם מאוד להשמידו, וגם על אהרון ניצב רכב באוויר גזר דין מוות, ואת פלל גם בעד אהרון בעת ההיא. וכן, משה לוקח את העגל ותוכן אותו ושורף אותו ומשליך אותו, והוא מזכיר בהזדמנות זו, וזאת הסיבה להזכיר, לא בצדקתך וביושר לבבך השם אליך מורישה מפניך, ולא בצדקך השם אליך נותן לך את הארץ הטובה כי עם קשה רוף עתה. והוא מתחיל את הדברים הללו שיום אשר יצאת מארץ מצרים הקצבת את השם עד בואכם עד המקום הזה, ובחורב הוא מספר את הסיפור של חטא העגל, והוא ממשיך לספר, ובתעברה ובמסע ובקברות תאווה מקציפים הייתם את השם. ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע למור עלו רשות הארץ שנתתי לכם, ותמרו את פי השם אלוהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו, ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם. הנה כי כן משה רבנו איננו מסתפק בהצגה נרחבת של חטא העגל כדגם לכישלון קשה ומר, אלא הוא מצרף לכאן דוגמאות נוספות, ולא אחת או שתיים, אלא יש תופעות קשות ומתמשכות של כישלונות מאוד מאוד מבישים. ואף על פי כן ולמרות הכל, ואתנפה לפני השם את 40 היום ואת 40 הלילה אשר התנפלתי, כי אמר השם להשמיד אתכם, ואתפלל אל השם ואומר השם אלוקים, אל תשחט עמך ונחלתך אשר פתית בגודלך אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה. זכור לעבדיך לאברהם יצחק וליעקב, אל תפן אל תשיעם הזה ולשאובל חטאתו. פן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם, מבלי יכולת השם להביאם אל הארץ אשר דיבר להם, ומסעינתו אותם הוציאם להמיתם במדבר. והם עמך ונחלתך אשר הוצאת בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה. אכן כי יש חשש גדול גם לחילול השם, והממד של חילול השם שמתלווה לכישלונות של אנשים ושל אומות הוא נושא מהותי שנתפס לאורך כל הדרך, הוא נושא מהותי שהולך ובא לידי ביטוי לאורך כל ההיסטוריה. ואכן יש תהליך של תיקון, יש תהליך של מחילה, ויש גם מחיר לתיקון ולתיקון. יש לכם את העניין של פסול חשני לוחות אבנים כראשונים. הפעם משה מכין את הלוחות ולא באות הלוחות משמיים כפי שהיו. נכון שהשם כותב את הדברים, זה מוכרח להיות, כי המקור של התכנים הוא מעט השם, ועל זה אין אופציה אחרת. וכאן אנחנו מוצאים שמשה עולה להר לבד ללא שום אנשים נוספים, והוא מביא את הלוחות בצנעה. לא הרי נישואים שניים כנישואים ראשונים, לא הרי זוג לפני הבגידה כזוג אחרי הבגידה, גם אם ממשיכים הלאה ומוצאים דרכים ליישב את הסתירות, המציאות והמשקעים והצלקות שנותרות אחרי כישלון הם מצבים שיש בהם משקעים. זה לא תשובה מתקנת, היא יכולה גם לעשות דברים גדולים של להפוך זדונות לשגגות ולזכויות אפילו במציאות עוד יותר נעלה, אבל אין מה לעשות, יש משקעים, יש שריטות, יש צלקות, ויש צלקות ויש לזה משמעויות. למשל, הכתוב מספר לנו על בלבד העובדה הזאת של הלוחות השניים, שיש בהם ממד של פחות עוצמתיות כפי שהיו הלוחות הראשונים, הרי הכתוב מספר לנו שם בהמשך על שני דברים נוספים, וזאת הזדמנות להבין מה ראה משה רבנו להזכיר ברצף הזה את שני העניינים הללו שלכאורה תקועים פה. הנושא האחד, מות אהרון וקבורתו. מה פתאום נזכרו את העניין הזה? אבל משה רבנו רוצה לומר, בהמשך למה שהוא כבר הסביר לנו קודם, יש לנו מצב שגם על אהרון הכהן נגזר דין קשה, ותפילתו של משה, והתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא, עשתה את שלה. ועונשו של אהרון נדחה לכ-40 שנה. נכון שחזי להצטרופה והעניינים של מי מריבה, שזה נושא ללימוד בפני עצמו, הוא גם כן דבר שהיה מרכזי בתהליך הזה, אבל בסופו של דבר יש קשר, וכאן הדברים מלמדים אותנו. התפילה עזרה לכך שעונשו של אהרון נדחה בעשרות שנים, והוא זכה לעוד שנים רבות של עשייה טובה ובונה. ומעבר לכך יש עוד עניין, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, בעת ההיא של חטא העגל, הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. במילים אחרות, בחירתו של שבט לוי הוא אחד התוצאות, זו אחת הצלקות, אלו אחד השינויים שמתחייבים, כמו שעניינם של ערכם של הלוחות השניים אינם כלוחות ראשונים. וכך גם לא מפתירים כדי אשתקד, הצלקות נותרו, והבחורים שגילו בחטא העגל שם אינם ראויים לשרת כפי שהיה מתוכנן קודם בעקבות יציאת מצרים קדש לי כל בחור, הבחורים נדחו לעניין עבודת הקודש, ומי שמשמש לצידם של הכהנים הם בני שבט לוי שהוכיחו את עצמם ביום פקודה שהם התייצבו מילה השם אליי, הם אלה שעמדו לצידו של משה לבאר את הכישלון הזה. במילים אחרות, שתי השלכות נוספות שיש לחטא העגל, והן נובעות ישירות מעניין. החלפת לוויים בבחורים, והם יהיו המשרתים, וזה קביעה לדורות כתוצאה מחטא העגל. והדבר השני זה הנושא של דחיית מות אהרון מכוח התפילה. במילים אחרות, יש בתיקון ובתשובה ובתפילה דרך לעשות סכר בפני פורענויות רבות, אבל זאת איננה תעודת ביטוח שמוחקת את כל הנזקים. יש בכל עשייה תוצאות. וכפי שאמרנו קודם, חטא מותיר צלקות, חטא יוצר עיוותים, חטא יוצר משקעים. ויש דברים שלא ניתנים למחיקה. יש דברים שלא ניתנים לשינוי. ויש לזה תוצאות. וזה אחד הלימודים הגדולים שמוצא רבנו רוצה ללמד אותנו בנאום הזה. דעו לכם רבותיי, יש אפשרות להתפלל. יש אפשרות לצמצם ולמזער את הנזקים המרים ואת התוצאות הקשות הצפויות כענישה או כאיזושהי תגובה כזו או אחרת למציאות של הכישלון והחטא. אבל אין דרך לבטל לחלוטין את התוצאות הללו. ויש פה אתגר גדול של לדעת שאפשר לתקן. היכולת לתקן הוא נושא מאוד חשוב. ולימוד גדול. לפני שאנחנו מכניסים אנשים לתוך מערכת כזו או אחרת, חשוב להכין אותם לאופציה של כישלון. בין אם זה אנשים שמכינים אותם ללימוד, בין לשירות צבאי, בין אם זה אנשים שמאמנים אותם להשגת מקצוע, או כל הישג כזה או אחר. צריך לזכור שהחינוך לאופציה של כישלון חייבת להיות built in בכל תוכנית הכשרה. כי כל אדם בכל תוכנית יכול להגיע לפוזות של כישלון. והשאלה, צריך ללמד מה עושים בכישלון. לא לאבד את הראש, יש דרך לתקן. תשובה היא משהו מהותי בהוויה העולמית שהקדוש ברוך הוא הטביע במציאות. יש דרך לתקן וצריך לתקן, אבל גם לזכור שלא מחזירים את המציאות למציאותה הקודמת. עצם שנשברה אפשר לתקן אותה, אבל היא תהיה עצם שבורה. יהיו בה הצלקות של נקודת ההתאחות של העצם השבורה. זהו לימוד גדול וחשוב, כי הרבה פעמים אנשים כשנכשלים, שוברים כלים וחושבים שזהו זה. הסיפור עבוד ואין מוצא. יש מוצא, יש דרך לצמצם ולמזר את הנזקים, כמעט לחלוטין פעמים, תלוי בהקשרו של החטא, בעוצמת התשובה, אבל יש דרך לצמצם. והעובדה הזאת יש בה כוחות אדירים, ואת ההכנה הזאת חייבים לתת לאנשים הנוגעים בכל תוכנית הכשרה. ומשה רבנו, כפי שאמרנו, עסוק עכשיו בהכשרת העם, ואנחנו במבוא לקיום, לנאום המצוות. נאום המצוות שיבוא לאחר מכן, ועליו נדבר החל מן השבוע הבא, מן השיחה הבאה שלנו, על פרשת ראה שבו מתחיל נאום המצוות. בכל מקרה, אחד הדברים שמשה רבנו רוצה לצייד את העם לקראת הנאום הזה, זאת היכולת להתמודד עם כישלון. זהו נתון חשוב מאוד, ולהבין מה אפשר לעשות, ולהבין אילו השלכות יש לזה, כדי להתמודד במצב כזה. לסיכום, אפשר לומר שאנחנו ראינו בפרשה, יש עוד עניינים, אבל לא הספקנו כמובן בזמן הקצר עומד לשתנו להכיל את כל המרכיבים, ולחלקם עוד נחזור בהקשרים נוספים. אבל שני עקרונות חשובים מעמיד משה רבינו בנושא של לקראת הכניסה לארץ. הנושא האחד, ההבנה שאנחנו עוברים ממציאות של נס למציאות של טבע. בנס יד השם גלויה, בטבע היא נעלמת. ואנחנו חייבים לדאוג לכך שהאנשים יראו את יד השם גם בשגרה היומיומית, גם בהתנהלות הטבעית. חוקיות טבעית מתקיימת על ידי יד השם המשגיחה ללא הרף על כל המערכות ועל כל המנגנונים שנבראו בששת ימי בראשית. ומי שמקיים ודואג שלא תהיינה תקלות ודואג שהכל יתקתק והכל יעבוד, וזה לא מובן מאליו ולא מוכרח לקרות. כי בחומר הזכירה, והקדוש ברוך הוא זה מהווה את הכל, הוא מקיים את הכל, וצריך לזכור שגם ההתנהלות הטבעית שמתליחה מעת השמי. וגם אם אנחנו פועלים ועושים, הרבה סייעתא דשמיא צריך כדי שהכל יעלה יפה. זוהי הנקודה האחת. והנקודה האחרת היא ההתפודדות עם כישלון. הידיעה שאנחנו הולכים למציאות שבה עלולים להיות כישלונות, וכשעה שצריך לדעת שיש כישלונות, עלולים גם לדעת, או צריכים גם לדעת, כיצד להתמודד עם הכישלונות הללו. זהו לימוד גדול, לימוד חשוב, והוא הכרחי, כדי שעם יוכל לנהל את חייו בלי טראומות גדולות בשעה של שבר. יש מצבי משבר, והאומנות היא לדעת גם לצאת מהם. לא רק לא להיכנס להם, אם נכנסנו להם, לדעת כיצד נחלצים ממצבי משבר.